מבית בדרך למורה דרך.
היי, אני אלון מבדרך למורה דרך, והיום איתנו שוב ארז גירון, דוקטורנט במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בבר אילן, ומורה דרך. כבר עשינו את הפרק על הורדוס ועל קיסריה, והיום אנחנו נפגשים על מצדה. אנחנו באולפן, אבל אנחנו נדבר על מצדה כמובן. היי ארז, מה העניינים?
היי, מצדה, באמת, אחד האתרים הכי מוכרים בישראל, וגם האתר הכי מתויר בתשלום שיש לנו בארץ.
האתר המתויר השני אחרי ירושלים.
בירושלים אתה לא משלם כסף כדי להיכנס. זה האתר הראשון בארץ מבחינת כניסות משולמות בארץ.
אז אני חושב שהפרק הזה צריך לדון בלמה אנשים משלמים כסף כדי להגיע למצדה. כדי להכיר את מצדה, אני חושב שאנחנו נפתח קודם כל בגיאולוגיה של האזור.
אז מצדה נמצאת בצידו המערבי של בקע הירדן. בקע הירדן מאוד מאוד גדול, והוא גיאולוגית יחסית צעיר, שאנחנו מדברים שהוא התפתח באזור של ארץ ישראל רק בחמישה מיליון שנה האחרונות, ולכן בצד המערבי יש לנו מצוקים מאוד מאוד תלולים, ומצדה יצא שנחלים חתכו את המצוק משני הצדדים, ובעצם מצדה זה מצוק טבעי שמוקף כולו בגאיות.
וזה מה שהופך את מצדה למקום אסטרטגי ומבודד.
נכון, ולכן כבר בתקופה החשמונאית, יוספוס מספר לנו שהיה שם מבצר, יוספוס מספר שבנה אותו יונתן, ואנחנו קצת לא בטוחים לאיזה יונתן הוא מתכוון, מה שחשוב שהוא היה מוכר כבר מהתקופה החשמונאית.
אני מבין שמצדה היא יעד מאוד מאוד חשוב, והמומחיות שלך ארז היא הורדוס. אז אנחנו נתחיל עם ההיכרות הראשונה של הורדוס עם מצדה.
אז כמו שאמרנו, החשמונאים כבר הכירו את מצדה, יש לנו ממצאים מאוד מאוד בודדים כיום שאפשר לראות מהתקופה החשמונאית, אבל מה שחשוב שבשנת 40 לפני הספירה, הפרטים כובשים את ארץ ישראל ממלכת יהודה, והורדוס בורח. הוא רוצה לקבל עזרה מהנבטים שנמצאים בירדן, ולכן הוא משאיר את משפחתו עם חיילים על המצדה, שהיא מוגנת, ויוצא להביא עזרה.
קצת קשה לי להבין איך הם מסתדרים שם על ההר כשהם לבד.
אז בסך הכל הם הסתדרו כי המצוק עצמו נותן להם הגנה, אבל יוספוס מספר לנו שבאיזשהו שלב נגמרו להם המים, ובלי מים הם פשוט היו מתים, וכבר הם עומדים להיכנע, וממש באותו לילה יורד גשם, והם לא נכנעים, ובאמת יותר מאוחר הורדוס חוזר ומציל אותם.
אבל מים זה נושא שאנחנו נרחיב עליו עוד מעט, והוא נושא מאוד מאוד חשוב ומרשים במצדה. אני רוצה לקחת אותך לטיול. יותר נכון, אני רוצה שתיקח אותי לטיול במצדה. איפה זה מתחיל?
אז אם אנחנו עולים ברכבל, אנחנו נכנסים משער בתוך החומה שהקיפה את כל מצדה, השער הוא מימי הורדוס, ומצדה מחולקת לארמון צפוני גדול מפואר שהוא הארמון הפרטי, וארמון מצד מערב שהוא מאוד מאוד גדול, קצת פחות מפואר, שהוא הארמון הציבורי, ששם כנראה הורדוס פגש קהל.
הכניסה למצדה של היום מגיעה גם מהרכבל, אבל גם משביל, שגם הוא, אם אני לא טועה, מתקופתו של הורדוס.
לפי יוספוס, שממש מתאר לנו בפרוטרוט את מצדה, הייתה כניסה אחת משביל הנחש, שיוספוס מספר איך כמה זה מסוכן וכל רגע נופלים ונכנסים. מצד שני, מהצד המערבי, הכניסה הייתה הרבה יותר נוחה, כנראה על שלוחה טבעית השלוחה הטבעית הזאת יותר מאוחר תהפוך לסוללה הרומית.
יופי, אני רוצה שנצא לטיול. מה האתר הראשון או קבוצת מבנים הראשונה שאנחנו הולכים לדבר עליה?
יפה, נכנסנו דרך השער המזרחי, אנחנו הולכים צפונה, לאורך לחומת הסוגרים, ופתאום אנחנו רואים ממש בור ענקי באדמה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה זה הבור הענקי הזה?
מה זה הבור הענקי הזה?
יפה, הכל מצדה בנויה, צריך אבנים, לעלות מלמטה אבנים זה לא הגיוני, זו מחצבה מימי הורדוס.
ויש שם שלט שכותב שזה חפיר.
אז אחרי שיש לנו את החצבה, את המחצבה, באמת מפה מתחיל הארמון הצפוני, שאמרנו שהצפוני הוא המוגן והמבודד, ובאמת עכשיו אנחנו נכנסים לחצר שהיו שם שומרים, שבדקו מי נכנס ולא נכנס.
אז יש לנו את בית המפקד, שנמצא מצד שמאל, עולים במדרגות, ומצד שמאל רואים את בית המפקד, ובתוך מבנה בית המפקד יש ממצא מדהים שלמזלנו היה קבור מתחת לאדמה, וככה הוא נשמר. יש שם פרסקאות בסגנון הפומפיאני, יש לנו ארבעה תקופות בסגנון הפומפיאני, אבל אנחנו לא נדבר על זה כרגע, אנחנו רק יודעים שמדובר על אותה שיטה שבה עשו איתורים גם ברומא באותה התקופה, אנחנו רואים את זה גם בהרודיון, שעל זה נעשה פרק, אתה הבטחת לי ארז, אני מזכיר לך, ואנחנו מסיקים מזה שהורדוס מייבא את תרבות רומא בזמן אמת.
נכון מאוד, זאת אומרת, זה חוקרים לא האמינו בהתחלה, בעיקר בהרודיון, שמצאו את הציורים שמה, שזה בדיוק ממש באותו זמן. עכשיו, תחשבו, ממלכת יהודה זה קצה המזרח, מקום שהוא יחסית לא חשוב, מרוחק, ולמרות זאת, ממש גם הטכנולוגיה, גם האומנות, גם התרבות, בזמן אמת, יובאה על ידי הורדוס.
המשכנו מבית המפקד, ואנחנו נכנסים לאזור עם מבנים מאורחים, אלו הם המחסנים שבונה הורדוס על מצדה.
אז אני קודם הגדרתי את מצדה כמקלט על. אז כדי שאתה תוכל לשרוד במקום כמה שאתה רוצה, אתה קודם כל צריך להיות מוגן, שזה המצוקים והחומה מגינה עלינו. שתיים, אתה צריך שיהיה לך מים, שאמרנו נדבר על זה אחר כך. ושלוש, אתה צריך אוכל. במחסנים אלו היו, אספו המון המון אוכל, ואפילו מסופר שבמרד הגדול שקרה יותר מ-70 שנה אחרי שהורדוס כבר לא אימנו, הם מצאו שם עוד אוכל.
אתה מגדיר את מצדה כמקלט על, מה קורה כשנגמר האוכל?
על מצדה נמצאו תעלות מים, וכנראה מקום ששימש גם לדירים. מצדה היא מקום מאוד גדול, כלומר גם גידלו אוכל על מצדה. זאת אומרת, לא רק שמרו אותו במחסנים שהם ענקיים, אלא גם היה אפשרות לגדל אוכל על מצדה, ולכן היה באמת אפשר להישאר עליו לתמיד, וכשנגיע למרד הגדול, נראה איזה מאמץ הרומאים עשו כדי לכבוש אותו.
אז אנחנו מדברים בדרך כלל כרונולוגית, אבל אני רוצה לקחת אותך רגע קדימה לתקופה של הארכיאולוגים, שהם חופרים את מצדה, ומוצאים באזור המחסנים ממצא מדהים, עם סיפור מדהים, אני לא מדלג על זה. אתה מספר על זה עכשיו.
נמצאו חרצנים של תמרים מתקופתו של הורדוס. לקחו את החרצנים, שתלו אותם באדמה, ואחד מהם אפילו נווט. לצערנו, זה היה זכר, ולכן לא נדע את הטעם של התמרים מאותה תקופה, אבל יש עוד גרעינים של תמרים, ואולי יתמזל מזלנו, ויהיה לנו עוד דקל מתקופתו של הורדוס.
אני יודע שאסור לחלק אוכל על מצדה, וכשאני יורד ממצדה, אני מחלק לתיירים, לקבוצת תיירים איתי ביחד תמרים, ומספר להם שאולי זה אחד מהתמרים, שזה הזנים של הורדוס. תגיד לי, ארז, באמת קראו לזן של התמרים שגידלו מאותם חרצנים תמרי הורדוס?
לעץ המודרני שעכשיו נווט, קראו מתושלח.
אני מתפלא שלא קראו לזה הורדוס.
הורדוס עד היום נחשב לדמות דמונית, גם ביהדות וגם בנצרות. אני מנסה להראות בדוקטורט שאני כותב, שעד כמעט סוף חייו, יחסית למלכים דומים בתקופתו, הורדוס עשה המון לעם שהוא שלט עליו. וההפיכה שלו לדמון הייתה כנראה או בסוף ימיו או כנראה בימי ילדיו, אבל היום הוא דמות דמונית.
הורדוס בונה מקלט, יש לנו הגנה, יש לנו אספקה, ומקלט נשמע לי כמו מקום לא כיפי בכלל.
אז אם נמשיך צפונה, אחרי המחסנים, נעלה במדרגות ונגיע לארמון הצפוני, אנחנו נבין שהפאר והדר ומתקני הנאה במצדה לא היו פחותים מההגנה.
לא פחותים? זה אומר ש...
הארמון הצפוני נבנה בשלוש טרסות ממש על המצוק הטבעי של מצדה.
הורדוס ממש, לא הוא, הפועלים, אבל הוא ממש חוצב לתוך ההר?
אנחנו לא בטוחים אם המדרגות או הטרסות לא היו טבעיות, אבל יש לנו שלוש קומות של ארמון. החלק העליון עם התצפית, החלק האמצעי עם מבנה עגול שאנחנו קוראים לו טולוס ביוונית, והטרסה הנמוכה היא מרפסת ענקית, ולא תאמין מה עוד יש בטרסה הנמוכה על המצוק. בית מרחץ, בית מרחץ קטן, ממש על הצלע של ההר, ששימש כנראה את האורחים הכי הכי קרובים למלך.
כדי להגיע לקומה התחתונה של הארמון הצפוני, אנחנו יוצאים מאיזשהו גרם מדרגות ממערב, יורדים כ-200 מדרגות באופן כל כך לא נוח. ככה המלך ירד וטייל ברחבי הארמון הצפוני?
אז בזמנו של הורדוס, הטרסות העליונה, האמצעית והתחתונה, היו מחוברות בגרם מדרגות. זאת אומרת, היית ממש יורד ומגיע... תוך כמה דקות לכל קומה, גרם המדרגות הזה התמוטט לאורך השנים, אבל נמצאו מספיק שרדים שלו כדי להבין איך הוא הגיע לקומה התחתונה.
סיימנו עם הארמון הצפוני ואנחנו יורדים במדרגות למטה, וכהרגלנו במסלול הקבוע שלנו כמורה דרך, אנחנו ניכנס לבית המרחץ. עכשיו בית המרחץ הוא בית מרחץ, אותו מבנה בית מרחץ, כמו שאנחנו רואים בשער הערים הרומיות, הורדוס דאג לעצמו גם לבית מרחץ במתחם הצפוני, אבל יש לנו שם בבית המרחץ מקוואות. תסביר לי מה עושים שם מקוואות בבית המרחץ.
מאוד מאוד פשוט. מה דתו של הורדוס?
הורדוס הוא יהודי.
למה אתה אומר את זה בכזה...
חוסר ביטחון? כי אני אומר את זה בחוסר ביטחון, כי אתה יודע.
הוא יהודי והוא רוצה להראות לכולם שהוא יהודי. והוא כנראה מתוך... כל מיני נאומים שלו באמת גם ראה את עצמו כיהודי, וכיהודי טוב הוא רוצה מקוואות. עכשיו, מכיוון שהוא מלך, המקוואות שלו מאוד מאוד גדולים, והם נמצאים לא רק במצדה, גם ביריחו נמצאו מקוואות. הורדוס בפירוש רוצה, וגם כנראה רואה את עצמו כיהודי.
לא נרחיב על בית המרחץ. זה בית מרחץ סטנדרטי לחלוטין. המסלול שלנו ממשיך... מבית המרחץ החוצה, דרך מבנה המחסנים שוב, ואנחנו מגיעים לחדר קטן, מקורה, בשכחה. אני שואל את עצמי אם אנחנו מדברים בשלב הזה על אותו חדר, או שאנחנו ממשיכים קדימה עם הורדוס ונגיע אליו חזרה.
בואו נדבר על מערכת המים, נסגור את ה... בנייה של הורדוס, ואז נגיע למרד הגדול.
נהדר. אז בוא נדבר טיפה על מערכת המים, אנחנו נמשיך הלאה. יש את מערכת המים המטורפת, אין לי מילה אחרת להסביר, פרט למטורפת שהורדוס בונה, והמערכת מים הזאת שורדת שנים עוד אחריו. ספר לנו מה הורדוס עושה כדי להביא מים למצדה.
אז לדעת אהוד נצר, הסיבה למערכת מים הבאמת מטורפת שהורדוס בונה, זו אותה טראומה שמשפחתו נשארה בלי מים על המצדה. הוא בונה על הצלע המערבית של מצדה בורות מים ענקיים, אבל בורות מים ענקיים אלו צריכים גם שיכנסו אליהם מים. מהקצת מים שיורדים על מצדה כל שנה, אין סיכוי שאפילו עשירית מאותם נפחים אדירים של בורות מים יתמלאו. ולכן מה שהורדוס עושה, הוא תופס את מי הנחלים שזורמים ממערב למזרח, ובפעם בשנה שיש שיטפון, או פעמיים בשנה שיש שיטפון, אותם מים מוכנסים לתעלות, ונחל אחד מזין את בורות המים במפלס הגבוה, ונחל שני מזין את המים במפלס הנמוך.
היום יש לנו משאבות שירימו מים מנקודה נמוכה לנקודה גבוהה. איך המים האלה מגיעים למעלה?
יפה מאוד. אנחנו לא רוצים את המים שיהיו מחוץ לארמון. אנחנו רוצים שהמים יהיו בתוך הארמון. ולכן, מהמפלסים של בורות המים, יש לנו מסלול שזהות ארכיאולוגית, שנקרא שביל המים, והיו עם חמורים שביל. כל השנה ממלאים מים, והחומרים היו לוקחים את המים האלו לארמון, למצודה למעלה.
החמורים האלה שסוחבים את המים נכנסים משער שהוא?
שער המים, או באנגלית, שאנחנו מתמוגגים, ווטרגייט. עכשיו, רק שתבינו, על המצודה למעלה יש לנו בורות מים חמורים יכולים להכניס את המים, ובצד הדרומי של מצדה, שאליו כמעט לא מגיעים, יש לנו בריכת מים. איך אנחנו יודעים שזה בריכה, ולא עוד באגר מים? יש לנו מדרגות שיורדות לבריכה, ממש כמו בריכה מודרנית.
על יד אותה הבריכה, יש בור מים ענקי, ובבור הזה, יש לנו כתובת מאוד מאוד מרגשת. בשנת 1943 מגיעים חניכי הנוער העובד והלומד, ומנציחים את ההגעה שלהם בכתובת בצבע אדום. אני באמת קורא לכם ללכת ולראות את זה. 20 לראשון 1943, אנחנו חוזרים חזרה להורדוס.
אז המים, ראינו את הבורות הענקים, ראינו את הדרך שהעבירו את המים למצודה, ובעצם קיבלנו תשובות סופיות למה המקום הזה היה מקלט אולטימטיבי.
אני לוקח אותך ישירות לתקופת המרד הגדול. 66, דיברנו על זה בפרק של קיסריה, המרד פורץ, ב-70 חורבן בית המקדש, במהלך המרד מתחילים להתכנס מורדים כאן על מצדה, הם משתלטים על מצדה, ו... אנחנו מתכנסים איפשהו 73-74, סוף המרד הגדול, בוא נצייר תמונה כאן באזור של מצדה.
הליגיון העשירי שהיה שותף לדיכוי המרד שהסתיים בשנת 70, הוא הליגיון שנשאר בארץ ישראל, שאר הליגיונות חוזרים למקומם, ולליגיון הזה נשאר העבודה לחסל את קיני המורדים שעדיין נשארו. אז לפי יוספוס, בשנת 71 הם כובשים את ההרודיון, בשנת 72 הם כובשים את מחבר שנמצאת בעבר הירדן, וכנראה בחורף 73 או חורף 74, יש פה איזשהו ויכוח במחקר, הם מגיעים למצדה. בדרך כלל, הרומאים היו נלחמים בקיץ, כי בחורף גשם ומחלות ואפשר למות בקלות, אבל מכיוון שמצדה היא במקום מדברי, הם הגיעו כנראה סביבות פברואר או 73 או 74.
אז הרומאים עכשיו צרים על מצדה, בוא נצייר את תמונת המצור על מצדה, המערכות המצור, כל מה שהם בונים כדי להכניע את ה... מבנה המטורף הזה.
אז כדי גם שאף אחד לא יוכל לברוח ואף אחד לא יוכל להביא עזרה, הם בונים חומה, מה שאנחנו מכירים דייק, סביב מצדה. 360 מעלות של חומה סביב מצדה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על ההר הצפוני למצדה, שנקרא הר אלעזר, אנחנו רואים בראשו את אותו חומה דייק שמקיפה את מצדה. זה עכשיו לא הגיוני בשום מצב. המצוקים כל כך רחוקים אחד מהשני, שאין שום סיכוי שמישהו יצליח לברוח מצדה, לעלות להר אלעזר ולברוח משם. למה הם בכלל בונים חומה במקום כל כך רחוק ממצדה? ההסבר הוא כנראה פסיכולוגיה. הם רצו להראות למורדים שנמצאים על מצדה שהם יעשו את כל המאמצים כדי לכבוש אותה, ולכן הקפת מצדה בחומה לא הגיונית של 360 מעלות, אתה כנראה חלק מאותה אסטרטגיה.
חומת הדייק הזאת שאנחנו רואים ממצדה, רואים אותה מקיפה את ההר, רצה ממחנה למחנה, ובצמוד אליה שביל לבן, עליה עבר הרץ, ששימש להעברת מסרים בין המחנות. מערכת משומנת שעובדת למופת.
הרומאים היו מאומנים בבניות מערכות מצור כאלו, ולכן כל הקרב על מצדה כנראה ערך רק כמה חודשים. אז הרומאים בונים את מערכת המצור, אבל למורדים שנמצאים על ההר, שמדובר על אולי 900 איש, יש אוכל ויש מים, כמו שהבטחנו קודם על מקלט על.
אז הרומאים עוברים לבנות את הדבר שיכניע את מצדה.
ולכן לרומאים אין ברירה, הם צריכים להגיע לראש ההר. המקום הכי נוח להגיע לראש ההר הוא מצד מערב. לפי סקרי GPR, שזה חודרי קרקע, גילו שכנראה הסוללה שהרומאים בונים, וזה מה שאנחנו רואים היום, הייתה כבר על פני איזושהי שלוחה טבעית, אבל הם בונים את אותה סוללה, ועל הסוללה הם שמים, מובילים את כלי המצור.
הרומאים מעלים את מגדל המצור, מנגחים בחומה, אבל הערב יורד, והם מחליטים, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים מיוספוס, מחליטים לחזור חזרה, ומחר נכבוש את מצדה. ועל מצדה כבר יודעים המורדים וכל מי שנמצא, שזהו, זה נגמר. ואני מחזיר אותנו עכשיו חזרה אל החוב, אל אותו חדר שאנחנו קוראים לו חדר הגורלות, שנמצא במסלול בין בית המרחץ לבין מפעל המים, פחות או יותר דילגנו עליו מקודם כשדיברנו. חדר הזה, זה המקום שבו יגאל ידין מוצא בחפירות, מוצא אוסטרקונים קטנים. הוא מוצא מספר אוסטרקונים שהשמות עליהם זהים למה שיוספוס מזכיר כאותם אוסטרקונים של הגורלות. על איזה גורלות הוא מדבר?
אז יוספוס מספר לנו שבלילה האחרון, כשהיודעים על מצדה כבר יודעים שהקרב נגמר, אלעזר בן יאיר, שהיה מנהיג המורדים, אוסף את כולם כנראה בבית כנסת שעוד לא דיברנו עליו, והם צריכים להחליט האם הם נופלים בשבי או עושים משהו אחר. והם מחליטים שכולם להתאבד, הם מעדיפים למות כבני חורים ולא ליפול כעבדים של הרומאים.
איך הם עושים את זה? מטילים גורל ומה הם עושים תחת הגורל הזה?
אז יוסף מספר לנו שכל הגברים נשלחו לרצוח את משפחותיהם, אחר כך כל הגברים התאספו ביחד, וביהדות להתאבד זה משהו שהוא אסור, ולכן מה שהם עושים הם מטילים גורלות, ומי שנפל בגורלו תפקידו לרצוח את כולם, ורק הוא זה שמתאבד.
אז איך יוספוס יודע מה היה שם אם כולם התאבדו?
אז יוספוס מספר לנו שהיו כמה נשים שהסתתרו באחד מבתי המרחץ, ולכן זה משאיר לו את האפשרות שיהיה לו ממי לגבות עדות. האם באמת מישהו נשאר בחיים, אם באמת יוספוס פגש אותם, אנחנו לא יודעים, אבל זה לפחות נותן ליוספוס אמינות לסיפור, בכך שהוא כאילו מספר את זה מיד ראשונה. מה קרה שם באמת, אנחנו באמת לא יכולים לדעת.
כולל הנאום של אלעזר בן יאיר, שיוספוס מספר אותו בגבורה רבה, וחוקרים רבים אומרים שזה אולי המילים שיוצאות בגרונו של יוספוס בעצמו, אבל שוב, סיפור יוספוס אולי פרק אחר. אנחנו מבינים שהרומאים מגיעים למחרת ונכנסים למצדה.
הרומאים נכנסים למצדה ויוספוס מספר לנו שהם מוצאים את כולם הרוגים, מלבד אותם נשים שהסתתרו בבית המרחץ, ובעצם פה תם סיפור מצדה. הרומאים כנראה משאירים איזשהו מוצב ממש קטן מצד מערב למצדה, לשמור על המקום כדי שלא יהפוך עוד פעם למבצר מבוצר, אבל כאן יש לנו בעצם את סוף סיפורו של מצדה.
אני רוצה לקחת אותך רגע למקום שדילגנו עליו, והוא חשוב לי מאוד, את אותו בית הכנסת שבונים המורדים. אני יודע שאנחנו כבר בסוף התקופה של המרד הגדול מבחינת הסיפור שלנו, אבל אני רוצה להתייחס לממצא הזה בכוונה בנפרד מהסיפור.
המורדים חיים על מצדה כמה שנים, ובאותם שנים הם מנהלים אורח חיים מלא. חלק מאורח החיים הזה זה בית כנסת. הם לוקחים את אחד החדרים שבחומת הסוגרים, שכנראה היה עורבה קודם, והופכים אותו לבית כנסת, שזה אומר ספסלים מסביב. והכי מרגש והכי חשוב זה שבבית כנסת יש לנו דברי קודש שכתובים על מגילות, וכל מגילת קודש שיש בה את השם השם, אנחנו, אסור לנו לזרוק את זה, ולכן אנחנו גונזים אותו. כאשר יגאל ידין חופר, הוא מוצא קלפים עם פסוקים מהתנך.
וחתיכת מגילה שמוצא יגאל ידין בבית הכנסת של המורדים, היא מחזון העצמות היבשות של יחזקאל. ואיפה יותר סימבולי למצוא פסוקים שמדברים על תחיית המתים, מאשר במקום שבו אחרוני היהודים עמדו איתן מול הרומאים.
לכן, מתחילת הציונות, אפילו עוד לפני קום המדינה, הליכה למצדה וטיפוס על המצדה נחשב למעשה הירואי, והשיר המאוד מפורסם של מצדה שנית לא טיפול, נכנס לאתוס הציוני כמקום של גבורה.
ולכן לאורך תקופה הצבא ערך תקסים על מצדה עד שאותם תקסים עברו לכותל.
ובאמת מקום המדינה ועד היום האתר ממשיך להיחפר על ידי ארכיאולוגים, ואולי עוד יהיו לנו הפתעות.
ארז, תודה רבה לך. זה היה פרק מרתק, כהרגלך איתנו. זה היה גם פרק קצר, אבל אני חושב שאמרנו באמת כל מה שצריך להגיד על מצדה. אנחנו ניפגש כנראה שוב בפרק נוסף. תודה רבה לכם שהזנתם לנו. אני אלון בדרך לדרך, ותודה לארז גירון.
תודה רבה.